מאזיני חב"ד אונליין, אנחנו בשבת האחרונה של השנה תש"פ, תחל שנה וברכותיה, שבת שנקראת שבת מברכים תשרי, שבה כידוע אנחנו לא מברכים את החודש, אבל הקדוש ברוך הוא מברך את החודש הזה בעצמו. ומהי נוסח ברכתו? אז כתוב שהברכה שלו היא, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. היום באי הידיעה זה יום הדין הרבה, יום הדין הגדול של ראש השנה. השאלה היא, מה בדיוק הברכה בזה שאתה אומר, אתם ניצבים? מה הברכה בלהיות ניצב? אין פה ברכה לשנה טובה או משהו, אתם ניצבים, מה המשמעות של זה? השבת הזאת גם נקראת שבת סליחות, וכל יהודי חסידי במיוחד חושב סליחה על מה? על מה בדיוק אנחנו צריכים לבקש סליחה? ויש גם בפרשתנו דבר מדהים שלא שמים לב אליו, יש גם אופציה של מצב שהקדוש ברוך הוא מצהיר שעל זה הוא לא סולח. זה פלא גדול. מה זה, עבודה זרה? גילוי עריות, שפיכות דמים, קרת? הרי אין לך דבר שעומד בפני התשובה. יש רק דבר אחד בפרשה שעליו כתוב, לא יובה השם סלוח לו. ואנחנו צריכים לברר מהו הדבר הזה, על איזה טיפוס מדובר פה. וזה אנחנו נברר תוך כדי השיעור של היום, שהוא הכנה לראש השנה. השאלה שלנו המרכזית שבה אנחנו נפתח היא, מה נשתנה ראש השנה מכל מועדי השנה? מי שמכיר את המקרא, בספר ויקרא פרק חב ג', זה נקרא פרק פרשת המועדות. כל המועדים של השנה רשומים שם, משבת ועד סוף חג הסוכות. הדבר המדהים שם, בכל רשימת החגים, כל חג יש לו שם. השם מבטא את מהותו של החג. זאת אומרת, זה לא רק תאריך תדבב בניסן, זה חג המצות. מהי המצווה? אכילת מצה. ויש גם נימוק למצווה. כי בו יצאת ממצרים. אותו דבר יום כיפור. יום כיפור לא רק קוראים לו יום כיפור, לא רק תאריך, עשור לחודש, יום הכיפורים, זה יום שמחפר, כי ביום הזה יחפר עליכם, ולכן צמים. כשמגיע לחג הבא ועומד לקראתנו, דבר פלא, קוראים לו ראש השנה, מאיפה בא השם הזה? הסתכלו בתורה, לא מופיע בכל המקרא, לא מופיע הביטוי ראש השנה. מה כן מופיע? חוידש השביעי, באיך עוד לחוידש? יום תרועה יהיה לכם. זאת אומרת, יש פה תאריך. בראשון לשביעי, טו-טו-טו-טו-טו. למה? מה העניינה של תרועה הזו? לא כתוב כלום. משהו סודי. זה מזכיר לי את הפסוק בתהילים. זה היום תחילת מעשיך. לא כתוב גם איזה יום. כתוב לפני זה, תקעו בחודש שופר, איזה חודש, מתי בחודש? בכסה. זה מין חג שהוא מכוסה ונעלם. מה הטעם הדבר הזה? למה התורה מעלימה את השם הזה של ראש השנה? ובכלל, מה מהותו של היום הזה? עכשיו, אם הייתי שואל אתכם, רבותיי, אתם יודעים מהפולקלור, בתורה שבעל פה, היום הזה קודם כל הוא ראש הלוח היהודי, ראש השנה, מתחילים שנה חדשה. למה דווקא ביום הזה? כי זה יום ברו האדם. כפי שאומרים בעלי הרמז, בראשית אותיות א' בתשרי. ולמה לא חפי באלול, שהיה היום הראשון יהי אור? אז עוד פעם מרבלים את המילה בראשית, יוצא לנו אותיות ברטה יש, אגו. כל הנבראים שנבראו אין להם אגו, רובוטים. מתי נברא האגו, האדם שיש לו אני? זה ביום השישי לבריאה. אז זה יום מאוד חשוב. גם קוראים לזה יום הדין. למה כל התארים האלה לא מוזכר שום רמז במקרא? פלא גדול. שאלה נוספת. ואני מכין אתכם מראש, רבותיי השומעים, שיהיה לנו פה הרבה שאלות. אבל בסוף, בעזרת השם, נעשה תשובה על כל השאלות. שאלה הבאה היא, מה זה הדבר הזה שבראש השנה זה יום הדין והמשפט? אנחנו רגילים מגן הילדים, שהיו כאלה ציורים של מוסדיים, והקדוש ברוך הוא יושב ושוקל לכל אחד את המצוות והעבירות. זה קצת ילדותי להגיד את זה. הקדוש ברוך הוא כל יכול עצמות אינסוף צריך 48 שעות שלמות לעבור על התיקים. טוב, זה הרבה תיקים, זה מיליארדים בני אדם. מי יכול לעבור? אבל הקדוש ברוך הוא יכול, אבל 48 שניות זה גם יותר מדי בשבילו. בכל שנייה, גם בג' כסלו ובדלת שבט, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק כל חיידק איפה הוא נמצא, כל תולעת איפה היא נמצאת ביקום, וכל אדם מה בדיוק עשה או לא עשה במצוות. הוא צריך לשבת כאילו, הוא עסוק, כל השנה הוא עסוק, אבל 48 שעות הוא מפנה בשביל לבדוק את התיק של כדור האורץ עם המיליארדים אנשים. זה משהו מוזר, שמה צריך את זה? דבר נוסף, אנחנו אומרים, וכאן באה שאלה מאוד חזקה, ואני חושב שהשאלה הזאת היא גם בעיה חינוכית, אפילו אצלנו כציבור שומר מצוות וחסידי. הילדים מתביישים לשאול את זה, אבל בלב זה שאלה גדולה. אומרים לנו בהפחדה גדולה שבראש השנה זה ממש מסוכן, זה יום הדין. ואלה המגידים, המאיימים, אומרים, אתה זוכר את כל הצרות שהיה בשנה שעברה? מתי זה נקבע לך? ביום ראש השנה. אתה צריך לעשות מאמצים שתצא זכאי בדין ואז לא יקרה לך שום דברים רעים. מעבירים את רוע הגזירה. אז בראש השנה זה הכתיבה. ביום הכיפורים זה החתימה. מה ההבדל? אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא שכתב, אתה צריך גם חתימה. והתשובה היא, עד שלא נחתם, אפשר עוד לשנות, זה ניתן לדיון, ברגע שהגזר דין נחתם, זהו, זה יורד לביצוע. ואז אני שואל שאלה מפחידה, איפה אתה רואה את התוצאות של המשפט הזה? נניח שהיינו עושים מחקר כזה, בואו ניקח 10,000 יהודים, יראים ושלמים, שכל החודש אלול התאמצו ועשו קבולסול ועסקפי ומבצועי והכל, ובראש השנה הם בחו ותקעו בשופר, צד אחד, קבוצה אחת. קבוצה השנייה ניקח 10,000 יהודים שלא עלינו לא זכו לאור התורה, והם נסו בראש השנה למלון ברודוס, לא תקיעת שופר, לא חג, שום דבר בכלל... הם במרינה שם מסתובבים, לא מעניין אותם מכלום. אז לכל רע, הם נכתבו למיטה. אז אם זה באמת כל כך מפחיד, הימים הנוראים, אז הייתי רוצה לראות איפה התוצאות. יש לפחות חצי מהיהודים שהם לא כל כך זכו בדין, אז הם נכתבו למיטה, היה צריך להיות התפגרות כללית אחרי יום כיפור, כל הרשעים ימותו. ומאידך, כל החרדים והצדיקים והחסידים, איזה חיים טובים, אין אצלהם קורונה, אין תאונות דרכים, אין נפטרים בכלל. כולם חיים נפלאים. אני לא רואה את זה. נכון, ישנם יהודים שומרי תורה מצוות שקיבלו שנה טובה. ישנם גם רשעים שקיבלו שנה רעה. אבל זה לא עובד סטטיסטית לפי מצב התורה ומצוות שלך. אז מה ההפחדה הזאת כאן? מה אתם מלחיצים אותם? אז אני יודע, יש כאלה שעונים על כך, טוב, זה לא ראיה מפה בעולם הזה, חכה חכה, כשנגיע לעולם הבא, אז צוחק מי שצוחק אחרון. אבל זה לא נכון, זה הטעיה. כי בראש השנה וביום הכיפורים, מה שנכתב שם למעלה זה לא מה יהיה איתך אחרי 120 שנה. מה יהיה איתך פה בעולם הזה בתשפ"א? ואני לא רואה שזה תלוי בכלל במצב של תורה ומצוות. נכון, יהיו כאלה שיגידו, אם השם ייתן לצדיקים כל טוב, אז אין בחירה. והרשעים יהיה להם כל הצרות, כולם יחזרו בתשובה מטעמים ביטחונית. אוקיי, יכול להיות, זו סברה הגיונית. אבל אם ככה, אל תגיד לי שזה ביום הזה שופטים מה יהיה לך. כי לא יהיה לך. אין שכר ועונש בעולם הזה, אתה אומר, כי זה מפריע לבחירה. אז אל תאיים עליי מה יהיה בתשפ"א. אני לא רואה שקורה כלום. אז איזה דין ואיזה יום הדין אם לא קורה מזה כלום. שאלה שדורשת הסבר. נעבור לשאלה נוספת שמאוד מטרידה. היום הדין הזה שבו המשפט אלוקי יעקב, למי זה מיועד הדין הזה? האם זה דין שבו שופטים רק את עם ישראל על מצבם בתורה ומצוות? או שמה זה דין לכל היקום, לכל האנושות? ויש כאן מין התלבטות בין מאמרי חז"ל ופסוקים שונים. מצד אחד, כתוב יום תרועה יהיה לכם, זאת אומרת, היום הזה הוא מיועד לכם, לעם ישראל. מצד שני אומרים, וכל באי עולם יעברו לפניך, כבני מרון, זה כל האנושות כולה. מצד אחד כתוב, כי חוק לישראל הוא, היום הזה, שתחילת מעשיך, חוק לישראל הוא, משפט אלוקי יעקב, זה רק לישראל. ומאידך כתוב, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולמים, שזה עוד יותר רחב מכל באי עולם. זה לא רק אנושות, כל היצורים. מלאכים, כוכבים, זברות, דבורות, צרעות, כולם. אז מה הולך פה? אני פעם בולבל לגמרי. אז למי זה הדין המשפט הזה? שאלה נוספת. זה כבר שאלה רגשית. נצא מתוך הנחה שרוב האנשים יודעי תרועה, יודעים שבאמת היום הזה הוא לכל העולם כולו. כל האנושות. שאלת שאלה, הייתכן שהקדוש ברוך הוא ידון באותו יום, באותו הליך משפטי, גם את בניו עם סגולתו, יחד עם כל הגויים והטיילנדים והצינים והצטקים כל אלה שהם בכלל הם גויים כמר מדלי וכשחק מוזניים לחשב, ובאותו יום, באותו משפט. הרי אפילו במלכותא דארעא, פה בעולם הזה, יש שתי סמכויות בתי משפט. יש בית משפט אזרחי, יש בית משפט צבאי. לא אותם שופטים, לא אותם חוקים, לא אותם אנשים. היה מתבקש ככה הגיונית שיום א' בתשרי יהיה יום הדין לכל האנושות כולה, כי זה היום שבו נוצר האדם הראשון שהוא מייצג את האנושות הכללית. והיה מתאים שבא' בניסן יוקבע יום מיוחד לחיילים לציב את השם, אותם דנים על תורה ומצוות, על מה דנים את הגוי? אוקיי, אז תגידו, יש לו 7 מצוות בני נוער, זה אותה רמה? ועל מה דנים את כל יצורי עולמים, שבכלל אין להם גם 7 מצוות, אז מה שייך להגיד לדון אותם? אז אם גמל פלוני נפצע, זה בגלל שהוא לא הלך עם ציצית. מה כאן הדין המשפט? לא מובן. שאלה נוספת, אחת לפני האחרונה. נתת לכם תקווה. אומרים שהכתיבה היא בראש השנה. ואילו החתימה ביום כיפור. בגבי הכתיבה בראש השנה, ראינו שרוב הדעות אומרים שזה משפט לכל האנושות, לא רק ליהודים, נכון? כן. עכשיו, שאלו את עצמכם, יום כיפור זה גם כן לכל האנושות? יש איזה מחזל כזה, יש איזה פסוק כזה, שמשייך את יום הכיפור גם הוא למשהו אוניברסלי? לא תמצאו. זה גם הגיוני, למה? כי ראש השנה זה יום ברו האדם, אז כל האנושות עומדת בדין. יום כיפור זה על חטא העגל, זה בני ישראל חטאו, בני ישראל קיבלו כפרה, והם בנו את המשכן וקיבלו לוחות שניות, זה קשור רק ליהודים. אם כך נוצרת בעיה מעניינת, איך ייתכן שעל אותו חוזה שכותבים וחותמים, אז הכתיבה של החוזה תהיה על מכירת בית, ובחתימה יהיה כתוב שאני מאשר שאני קניתי רכב. אז זה לא אותו מסמך. הכתיבה היא לאלה והחתימה היא לאלה. אז היה צריך להיות, אם הכתיבה בראש השנה היא לכל האנושות, אז גם החתימה ביום כיפור לכל האנושות, ולא מצינו כזה דבר. ואם החתימה ביום כיפור היא רק לישראל, כי ביום הזה יחפר עליכם, אז נביא אומר שגם הכתיבה בראש השנה זה גם רק ליהודים, ויש לנו הרבה מובאות שזה לא רק ליהודים. מה קורה פה? בלבול שלם. ושאלה אחרונה. ישנה גמרא שאומרת, מסכת ראש השנה, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן. 3 ספרים נפתחים בראש השנה. כולם מכירים את זה, יש אפילו בבתי ספר שלטים כאלה. ושם כתוב ככה, צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר, מבוש לאלתר, נאו, בראש השנה, הם כבר גמרו את החתימה, יש להם כבר חתימה, לחיים, נכתבים לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר, מיד למיטה. אז למי נשאר היום כיפור? בינונים. הם תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. שאלת שאלה, מה הכוונה כאן צדיקים ומה הכוונה כאן רשעים? תלוי אם אני הולך לפי הגמרא בניגלה או לפי התניא. לפי הגמרא צדיקים לעניין זה לא חייבים להיות אחד שליבי חולל בקרבי, כמו הרבי, כמו הבעל שם טוב. צדיק לפי הגמרא, כתוב בתניא עצמו, כתוב, שלגבי הדינוי, צדיק בדינוי, רוב זכויות נקרא צדיק. זה נאמר לגבי ראש השנה, פירש הרמב"ם. זאת אומרת, אם יש למישהו 51% זכויות, הוא נקרא צדיק, הוא נחתם כבר סופית בראש השנה. דרך אגב, רואים את זה גם כן בליל ראש השנה הראשון. כל אחד מאחל לשני, שנה טובה תיכתב ותחתם. היי, הלו, חתימה זה ביום כיפור. לא, לא, אני חושב שאתה צדיק גמור, וחתימה כבר עכשיו. אם ככה, מה זה רשעים גמורים? לא חייב להיות איזה חלל שבת לפרסיה, כופר. חייב להיות יהודי כמונו, יהודי רגיל, מקיים מצוות. אבל לא שנור, יש לו יותר מאשר דף היומי. אז יש לו 51% עוונות, נקרא רשע. אז גם הוא כבר ביום, בראש שנה, כבר נחתם למיטה. רגע, לפי זה, מי זה הבינונים? לפי הגמרא, מחצה על מחצה. נו, תעשו חשבון רבותיי, מתוך 15 מיליון יהודים בערך שישנם בעולם היום, כמה מהם הם בדיוק על הקו? 50-50%. זה נדיר ביותר. ואם תאמר שהכוונה בינונים לפי ספר התניא, אחד שאין לו אף עבירה, אמנם עדיין יש לו יצר הרע, אבל כמה בינונים אתם מכירים? אז שוב, נדירים מאוד. אז יוצא ש-90% מהיהודים כבר גמרו את הדיל סופית בראש השנה. בין אם הוא מהצדיקים, בין... אז בשביל מי יום הכיפורים? בשביל אחד מעיר או שניים ממשפחה? עוזר ביותר. עד כאן השאלות. וחייבים לתת גילוי נאות, השאלות האלה הן לא שלי. אני חושב, הרבה אנשים ששמעו ממני את הרעיון הזה, אמרו שהם אף פעם לא חשבו על השאלות האלה. גם אני לא. עד שזכיתי לראות בספר של אברבנאל על התורה, הוא פרשן מאוד עמוק ו... הוזכר גם בחסידות, מצמח צדק, שהוא בעל הדייריס, האמיתיס. הוא שואל את כל השאלות האלה. והוא עונה כדרכו, יש לו הרבה שאלות על כל קטע בתורה, והשיטה שלו היא, אחר כך הוא נותן נקודה אחת, שהיא פותרת את כל השאלות. ככה הוא עושה גם פה. בואו נראה מהי תשובתו, ו... מאותה פעם שלמדתי את הרעיון הזה ברבנאל, היה לי ראש השנה אחר לחלוטין. לכן אני רוצה גם לשתף אתכם, רבותיי השומעים. טוען ברבנאל כך, כל הבלבול שלנו נוצר מכך שבראש השנה מתרחשים בו זמנית שני עניינים שונים. ואנחנו פשוט בלבלנו בין שני העניינים, התערבבו לנו, מזה נוצרו כל הבעיות והתמיהות. אז הוא עושה לנו סדר. הדבר הראשון שקורה בראש השנה הוא משפט כללי לכל האנושות, ולא רק לאנושות, לכל היקום דומם, צומר וחי. מזה לבד אתם מבינים שלא מדובר פה על משפט שמתבסס על מצוות ועבירות. לא שייך אצל גויים ולא שייך בטח לא אצל דויים עם צמח חי. אז מה מהותו של המשפט הזה? אז הוא אומר רעיון מעניין ביותר. הוא עושה אנלוגיה, השוואה, בין העולם הקטן שזה האדם, לעולם הגדול שזה הקוסמוס וכל היצירה כולה. הוא טוען שבאסטרולוגיה ידוע שאם אתה רוצה לדעת מה יהיו כל מתווה החיים שלך בעתיד, תגיד לי בבקשה מתי נולדת, באיזה תאריך, באיזה שעה באותו תאריך, ביום, בלילה, ולפי מעמד ומצב הכוכבים והמזלות באותו רגע של הלידה, זה קובע את העתיד של כל חייך. אני יודע שחז"ל אומרים אין מזל לישראל, הם מתכוונים לומר שהם יכולים לגבור על גורל המזל. אבל אומרים אצלנו יום הולדת, מזל לא גבר. מי שנולד במזל מאדים, יש שופר דמים. יש לו כמה אופציות של איך שופר דמים, אבל יש איזו התוויה של כך. אז הוא טוען, ראש השנה זה כל שנה מחדש נולד העולם מחדש. בפרט על פי ההסבר שבחסידות, שוודאי אתם מכירים, שהקדוש ברוך הוא נותן חיות רק לשנה, בטריה של שנה. נגמרת השנה, החיות של תש"פ, חוזרת לשורשה. עכשיו הולך להיוולד חיות חדשה שלא הייתה מעולם, אומר אדמו"ר הזקן. אבל בעוד שאנחנו תמיד קוראים את זה סגנון קבלי, אור חדש, זה הוא מפרש שזה מאוד פשוט. זה יום הולדת של הקוסמוס, של היקום. ולכן, כל שנה, מה היה מצב הכוכבים והמזלות בשעת כניסת ראש השנה, ובאיזה תאריך הוא? שלא תתבלבלו, תמיד התאריך זה א' בתשרי, אז היה צריך כל השנים להיות אותו דבר. אבל ידוע שהאסטרולוגיה הולכת לא לפי הלוח הירחי, לפי הלוח השמשי של עונות השנה. ואז לא כל שנה באותו יום בספטמבר זה ראש השנה. ולא בכל אזור ראש השנה נכנס באותה שעה, באוסטרליה, במקסיקו, בישראל, בהונג קונג. אז הוא טוען שלפי מעמד ומצב הכוכבים ומזלות ברגע כניסת ראש השנה, זה קובע מה? תמונה כללית של כל שנת תשפ"א. רק שלא יהיה כאן, שלא תהיה טעות. מישהו יכול להרער בלבו, מה זה כוכבים ומזלות? כוכבים ומזלות מסדרים את העולם? אז בואו תשמעו משל, שאני מבאר את דבריו של אבר בנאל. היום בתקופה הדיגיטלית, יש לנו מצלמות משובחות, שערכם נקבע לפי כמה מגה פיקסלס יש בתמונה שלה. מגה, מיליונים של פיקסלים. פעם חשבנו שבתמונה של בן אדם למשל, כמה פרטים יש? 50, שערות, עיניים, אוזניים, גבות. אבל כשאתה מפרק את זה ברזולוציה של אלקטרונים, אז היום יודעים שיש בכל תמונה שנראית כזאת רגילה, יש מיליונים של פיקסלים. מה זה פיקסלים לאלה שלא מבינים? אלה נקודות אלקטרוניות שבלתי נראות בעין רגילה, ממש מיקרוסקופי. וכל נקודה כזאת יש לה צבע אחר. וזה יוצר את התמונה. עכשיו אתם מבינים לבד שאם כל הפיקסלים יהיו שחורים, זאת לא תהיה תמונה. אם כל הפיקסלים יהיו לבנים, זה מפת שולחן, שבת. כדי שתהיה תמונה, חייבים להיות פיקסלים בגוונים שונים. חלק מהם קיצוניים, או פיקסל לבן-לבן, או שחור-שחור, ויש ורודים, אפורים, תכלת, אדום, פרוד. עכשיו, מי מסדר את הפיקסלים? שיהיה כל אחד במקום הנכון והמתאים. הרי זה לא אקראי. אם ניקח מיליארדים של נקודות ולזרוק אותם, לא תצא תמונה, יצא כזה מריחה של צבע. אפילו אם יהיו שם גוונים שונים, זה לא תהיה תמונה מסודרת. כדי שתהיה תמונה מסודרת, כל פיקסל צריך להיות בדיוק בגוון המתאים ובמיקום המתאים. מי מסדר את זה? הצלם עצמו לא עושה את זה. יש מחשב במצלמה, והוא דואג לסדר הזה. עכשיו, המחשב הזה הוא לא עצמאי, מישהו יצר אותו. אז עכשיו תנסו לפרש את דברי אבר בנאל, הוא טוען שמערכת הכוכבים והמזלות, אל תסתכלו על זה כעבודה זרה. זה לא עובד מעצמו, זה מערכת שהקדוש ברוך הוא ברא אותה כמחשב שמעצב את הבריאה. בשפה של אבר בנאל, בשפה של חסידס, הייתי קורא לזה, חוכמה אלוה דאצילות, זה המחשב שמפעיל את כל סדר ההשתלשלות לכל ספירותיו וגווניו, וזה יוצר מה יהיה בתשפ"א השנה בפלש החדש, הקדוש ברוך הוא נתן את תשפ"א. ואז יוצא דבר מדהים. כל פרט אנושי או יצור עולמי הוא בסך הכל פיקסל. עכשיו, אם יצא לי שאני פיקסל שחור, תארו לכם אם היה ויכוח הפיקסלים, והיה בא הפיקסל השחור למחשב ושאל אותו, למה עשית אני שחור? מה עשיתי לך? למה חברי יצא לבן? הוא יותר טוב ממני? אם המחשב היה יכול לדבר, מה היה אומר לו? אדוני, יש לך טעות, אין לי שום דבר נגדך. לא חטאת כלום. אין לי גם שום דבר בעד הלבן. אני בכלל לא מסתכל עליכם, אתם פיקסלים. אני מסתכל על התמונה הכללית. וכל אחד במיקום, בזמן שהוא נולד, איפה שהוא נולד, מה יהיה איתו, בריא, יכול... הרי לא ייתכן שכל הפיקסלים יהיו זכרים, כולם יהיו נקבות, כל האנשים יהיו חולים, כל האנשים יהיו בריאים, זה לא תמונה. אז המחשב של סדר ההשתל שלו, שהקדוש ברוך הוא קבע אותו, מסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. זה לא ההפך השגחה פרטית, זה הכל בהשגחה מדויקת. אבל הכל ההשגחה היא בתור כלל, אתה חלקיק מהפאזל של הכלל. על דרך הפסוק, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירר וכוכבים אשר כוננת, אני רואה את היקום הענק, אז אני מגיע למסקנה, מה אנוש כי תזכרנו? הוא בכלל לא פונקציה, הוא פיקסל. אבל מה? הקדוש ברוך הוא גילה לנו, לעם היהודי, מתי זה התאריך הקובע שאז מתגבשת תמונת השנה כולה. דבר מדהים. המדענים הגדולים של העולם יודעים להגיד בין כמה העולם, 50 מיליון שנה, 20 מיליארד שנה. תשאל אותם בבקשה, אדוני הפרופסור, המפץ הגדול שאתם אומרים, הביג בנג, באיזה תאריך זה היה? הראשון לספטמבר, השני לינואר, מתי? לא יודעים. עם ישראל, היות והוא קיבל תורה מבורא העולם, אז בורא העולם גילה לנו סוד. תראו לכם, בחודש השביעי, באחד לחודש, יום מאוד קריטי. מה הקריטי שבו? ביום הזה ייקבע הגורל שלי, איפה אני אהיה? אם הייתי יכול לעשות משהו כדי שאני אהיה, זה יום מאוד גורלי. אז אם ככה, עכשיו אנחנו מבינים כמה שאלות ששאלנו. למה הוא יצא לו שנה טובה והוא שנה מסכנה? זה לא קשור בכלל לדעת, נכון? זה באמת לא קשור לדעת. זה משהו גלובלי שהקדוש ברוך הוא ברא, וכמו שיש זברה שיצא חי מהג'ונגל, ויש אחד שהאריה טרף אותו, אז לא בגלל שזה היה יותר דתי וזה פחות דתי, אז ככה נקבע בגורל הכללי שלנו, זה חלק מהפיקסלים. רגע, אז אם ככה אני שואלת שאלה, זה סיפור מעניין מאוד, אבל אם ככה, מה כל החונס שאנחנו עושים? למה ראש השנה זה חג יהודי בכלל? זה אירוע קוסמי. שלא קשור ליהדות בכלל, ולא תורה ומצוות. אומר הרמב"ן, אתה צודק, לכן לא כתוב בתורה שזה יום הדין, כי יום הדין, במקרה שלנו הכוונה, לא דין על המצוות והעבירות, זה יש בעולם הבא, כשאתה מגיע בית דין של מעלה. פה יום הדין של תשפ"א, הפירוש, איפה כל אחד יהיה בפקסלים שלו. אז היות וזה לא דבר יהודי, לא צריך שזה יהיה כתוב בתורה. אז מה כן כתוב בתורה? יום תרועה יהיה לכם. מה זה הדבר הזה? למה זה התרועה הזו? אומר הברבנאל, כאן ברגע זה אנחנו נכנסים לאירוע השני שמתרחש בראש השנה. האירוע הראשון של הפיקסלים, עוד פעם אני חוזר, זה השגחה פרטית, כל פיקסל איפה הוא יהיה, אבל לא בתור פרט, בתור חלקיק מהפאזל. עכשיו מעניין, הברבנאל מביא גם יפה מאוד פירוש בתוך התפילות של ראש השנה, וכשאתם תהיו שם בזכרוינס, תזכרו בשיעור הזה ויהיה לכם פירוש המילס. הוא אומר ככה, הנה מה שאמרתי כתוב. בזכרוינס מתחילים ככה, אתה זוכר מעשה עולם ופוקד? כל יצורי קדם, בבת אחד. זה נקרא המשפט הגלובלי. רגע, אז יבוא מישהו יגיד, אוקיי, אז אם ככה יוצא שהאזורים שבכדור הארץ זה באקראי, אה? לא, ועל המדינות בו יאמר. במשפט הזה של הפיקסלים, איזה לחרב ואיזה לרעב, איזה לקורונה ואיזה לצונמי, כל אזור יקבע בדיוק מה יהיה השנה. יבוא לך דבר טוב, האזורים, כן, המדינות, אבל מה עם האישי? זה לא. הוא אומר, לא, זה יורד עד לרזולוציה אישית, כמו שהוא ממשיך, מי לא נפקד כיום הזה? אין אפילו אחד שהוא לא מתוכנן בדיוק, אבל לא בתור שאותך אישית, בתור חלק מהכלל. אז איפה מתחיל הנקודה היהודית? אז מי שזוכר שם בברכת זיכרונות, מדברים על כל היקום, וזה פתאום החזן אצלנו על כל פנים, החזן משנה את הניגון ככה, כמו מהפך כזה. אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם מתאמץ בך. אומר אברבנאל, זה השופר. אתה יודע מה זה השופר? איפה מתחיל הראש השנה של היהודי? היהודי בא לפני הקדוש ברוך הוא עם השופר, והנשמה שלו תוקעת את עצמה וזועקת. מה היא זועקת? היא רוצה להיחלץ מהיחס הקולקטיבי של הפיקסלים. אני בן שלך, אומר היהודי. אני עבד שלך. אני לא רוצה להיות טיפה חסרת פנים באוקיינוס האנושי, שאין לה משמעות כשלעצמה. אני מתחנן אליך, הקדוש ברוך הוא, רק זה לא. מה כן? מלפניך משפטי יצא. אני מבקש ממך, קח אותי עם פינצטה, שים אותי על כף היד, תגיד, ינקלה, מה קורה איתך? מה שמגיע לך, אני אתן לך באהבה. לא מגיע לך, תקבל צוויתה. אבל אתה תהיה שלי. זה אני רוצה שיהיה. הרעיון הזה גם מסביר לנו עוד קושי עצום, שמי שלא לומד חסידות ומחשבת ישראל, לא יודע מה להגיד על זה. כל התפילה הזאת של זכרונס, אנחנו מנסים לעודד את הקדוש ברוך הוא, לתת לו תזכורות. אל תשכח אותנו, אה? מה, אתה מדבר פה באיזה איש זקן שיש לו בעיות שכחה? הרי אין שכחה לפני כיסא כבודך. איזה בושות זה להגיד לקדוש ברוך הוא, תזכור אותנו. כי יש הווה אמינא שהוא ישכח. תראו איזה משל מדהים. במקום המשל של הפיקסלים, זה משל מודרני, תראו את המשל של התורה על זיכרונס. בואו ניקח מושג הזיכרון. כל אחד מאיתנו מרגיש את זה. למדת איזה דף במסכת ראש השנה לפני 5 שנים. בזמנו, סגיקוכת בפלפו שם, אבל שכחת, יצא מזיכרונך, כבר איננו. לכאורה, נמחק. יום בהיר אחד באיזו סיטואציה, אתה נזכר, איי, אתה זוכר מה למדנו אז, פתאום עולה לך הסוגיה. סליחה, איפה הייתה הסוגיה עד עכשיו? הרי לא הרגשתי אותה במוחי, היא נמחקה כאילו. והתשובה היא על פי פסיכולוגיה, היא לא נמחקה. כל מה שאתה רואה, מה שאתה שומע, מה שאתה לומד, נכנס להארד דיסק של הזיכרון. ושם בהארד דיסק יש מידע של מיליוני מסמכים. אבל כפי שהם בהארד דיסק, הם נקודות אלקטרוניות שאתה לא רואה כלום שם. אתה יכול להסתכל בהארד דיסק וכל את זה, אתה לא רואה שום מסמך. אבל אם אתה רוצה לראות מסמך, אתה מזמין אותו מהמחשב, אנא תעלה לי את המסמך פלוני אלמוני, ואז הוא עולה על הצג. זה נקרא נזכרתי. זאת אומרת, הפרט יצא מתהום הנשייה של אוקיינוס הזיכרון, ועלה להיות, הנה, זהו. זה נקרא זוכרנו. אם אני פיקסל, אני שכוח. מה אנוש כי תזכרנו? כלום. אבל אם בא יהודי ואומר, תתי, אני שלך, אני בן שלך, אני עבד שלך. אני רוצה יחס אישי. על זה מתחנן היהודי בראש השנה. עכשיו בואו תראו איזה תובנה מביא אברבנאל, הייתי אומר, זה ממש חסידי. בוא ניקח יהודי דתי עממי, שלא למד חסידות. הוא נורא בלחץ מיום הדין, כי הוא יודע, יש פרנסה ובוני חיו וזויני, ומי יודע מה נגזר עליי ומה יגיע לי, איזה צרות. זה מה שמפחיד אותו. אז אם תשאל אותו, תגיד לי, מה אתה לחוץ כל כך? מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך בראש השנה? אז יגיד, חס ושלום, יכול להיות הלוואי שלי. תגיד לי, מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך בראש השנה? שאני אזכיר מיליון דולר בלוטו. אומר אברבנאל, שטויות. תשמעו איך הוא מסביר את זה. אני מוספתי פה דברים שלא כתובים אברבנאל, אבל הרעיון. שמעתי וורד נפלא מהרבי מקוצק. הרי בראש השנה לא רק נברא האדם, ראש השנה זה גם היום הראשון שהיה בו חטא. חטא עץ הדעת. היה ביום השישי לבריאה. זה היום הראשון שניתן עונש. כל המעורבים שם בחטא נהנשו, האדם ואשתו והנחש. מה היה עונשו של הנחש? אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אפר תאכל כל ימי חייך. זה יהיה המזון שלך. הרי כל נברא יש לו מהמזון שאלוקים מועיד לו. כבש לא אוכל בשר. אז יש לכל אחד, אחד אוכל עשב, אחד בשר. אז לנחש הוא אמר, המזון שלך יהיה אפר, סגיזין, תוכל. שואל הרבי מקוצק, זה עונש זה? הדבר הכי טוב. אם הקדוש ברוך הוא אומר לנחש, בננות תאכל כל ימי חייך. זאת אומרת, המזון שלך הוא רק בננות. אז אם הוא יגיע לאזור שאין שם בננות, אין לו מה לאכול. הוא לא יכול לאכול מזון שלא נועד לו. אם הקדוש ברוך אומר לו, אפר תורה? פעם יחסר לו אפר? כדור הארץ מיליארדים טונות של אפר. אפילו אם יחיה שיט אלפי שנין, הנחש, תמיד מזונו מוכן לו. איזה עונש יש כאן? מהרבי מקוצק, עטיף ובורט. מה, הקדוש ברוך הוא כך שונא את הנחש, את הסדרחה, שאומר לו, אתה יודע מה? לא יכול להסתכל עליך. קח את כל כדור הארץ, תיחנק איתו, תאכל כל היום וכל הלילה, לעולם לא יחסר לך כלום, אז לא יודע, לא תבקש כלום, לא תרים את העיניים שלך אליי, אני לא רוצה לראות אותך בכלל. זה העונש הכי גדול. יש לו כל טוב, כל הזמן יש לו, אבל הוא שכוח, הוא לא מציאות. בעיני אברבנאל, זה הפירוש נכתב למיטה. לא מיטה ביולוגית שהוא נפטר מהעולם. הוא נפטר חי. הוא לא מציר בכלל. כמו כל החתולים, כמו כל החיידקים. מה האנוש כי תזכרן? זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לי. ושוב, יכול להיות שיהיה לו טוב. הוא ירגיש כמו הפיקסל הלבן. אבל למה אתה לבן? לא בגלל שהתכוונו אליך, להיטיב לך. אתה חלקי כשנועד בפאזל בשנה הבאה, יכול להיות תהיה ירוק או שחור. לא תלוי בכלל במעשים שלך. ברצון העליון, בגזרה העליונה. מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו בראש השנה? כפי שיטת אברבנאל. זכורני שהייתי עוד בחור צעיר, המשפיע פעם דיבר על זה בישיבה, אז הוא אמר, יש פסוק שאומר, שיבתך ומשענתך המה ינחמו לי. משענתך, אם השם מושיט לאדם ישע בעת צרה, מה משענתך יהיה? נחומה גדולה. שיבתך, לא עם תף, זיצן, לשבת. שיבתך זה קיה כאיש את עבדו, את עמתו בשבת, פליק. שוט. זה ינחם אותי? אז הוא נתן משל מאוד מדהים, שכבשה אחת חיפשה עצמאות, ברחה מהעדר, לא רצה שיהיה לה רבה על הראש, הרועה כל הזמן אומר לי מה לעשות ומה לאכול, היא רוצה חופשייה ומשוחררת. התחילה לטייל, הגיעה מחוץ לעיר, חורשה, מהחורשה חדרה ליער, וכל היום עשתה חיים. אכלה תותים וכל מיני פרחי בר ואיזה ריחות, נפלא. עד שנטו צללי ערב, בעיניים של זאבים התחילו להתנוצץ סביבה, וליבה נפל בקרבה, הבינה שסופה קרב. מה עשיתי? למה ברחתי מהרועה? הוא היה כל כך טוב אליי, כל מחסורי עליו, מאוד התחרתה, אבל מה זה יעזור לה? מה שהיא לא ידעה, שהרועה לא זנח אותה. הוא עקב אחריה, כל כבשה חשובה לו. והוא עלה לקבותיה ברגע האחרון, לפני שהזאבים טרפו אותה, הוא הגיע מאחוריה. אבל היא לא ראתה כשהוא מגיע. מרוב כעס על זה שהטרידה אותו לחפש אחריו וזה, הוא הוציא את השוט שלו, והחליט לתת לה פליק כזה שתזכור את זה כל החיים. ברגע שנתן לה את הפליק, היא התקפצה כולה וצעקה, אוי! ברוך השם, הרועה לידי. הפליק הוא חזק, אבל זה לא בומבלה שנפל מהברושים, זה הפליק של הרועה. אז בין אם זה משנדרה, בין אם זה שיפטרה, אבל זה שלך, זה ינחם אותי. אז יוצא לפי זה, שבואו נראה שכל מה שאבא רבנר אמר, כתוב בפיוטים במפורש. בואו נקרא פיוט שכולם מכירים ונסתכל עליו אחרת. היום הרת עולם. היום זה יום ההיריון והלידה של העולם. יום מאוד גורלי. מה קורה ביום הזה? יש כאן שתי אופציות. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. איזה משפט זה? של הפיקסלים. אבל מצד שני מיד כתוב אופציה אחרת. אם כבנים, אם כעבדים, אם אתה בא אליי, ריבונו של עולם, אני בא אליך כבן, כעבד, לא רוצה להיות פיקסל. אני רוצה להיות בפנקס האישי של ה-VIP, של המקושורים אליך. אמרתי מקושורים, כי אצלנו כחסידים נבין את זה. על פי התניא, כל 15 מיליון יהודי העולם, כולם קשורים לרבי. ראש בני ישראל, לא ראש הרבדניקים. ובכל זאת יש עניין שנקרא אסקשוס. נוסעים לרבי ורוצים יחידת ורוצים קשר אישי ומכתבים. שמעת את זה? כולם מקושרים. אבל יש אלה שהם קשר אישי. לא גלובלי בתור יהודי ככלל, אלא כמשהו שאני מכיר אותו. הרבי ביקש שכל אחד מהחסידים ישלח לו תמונה, הוא רוצה לדעת. מהילדים שלו, אשתו, בני כמה הם, איפה... זה קשר אישי. נכון, יכול להיות שבגלל זה אתה תחטוף על הראש. לפעמים תחטוף מכתב חריף מהרבי, והוא יזכיר לך למה לא אמרת חיטת, ויהיה לך לא נעים. אבל נעים לי מאוד שיש לי מי שמצליף בי ומסתכל עליי. ואני לא איזה אחד ככה מהכלל, וזהו זה. עכשיו, לפי זה אנחנו נסיים עכשיו, זה מסביר אברבנאל את העניין של צדיקים, רשעים ובינונים, ושאלנו בשביל מי, מי זה הבינונים? אז הוא מגיש פירוש חדש מקורי, פרשנות שלו. הוא אומר שלעניין ראש השונה, צדיקים זה לא מה שחשבנו רוב זכויות, וגם לא צדיק של התניא, משהו כמו רבה, בעל שם טוב, לא. מה זה בעיניו צדיק לעניין זה? זה יהודי שתפס את הרעיון שעכשיו דיברנו, הוא אומר, אוי, סידורגית, זה מה שאני רוצה. תתי, אני רוצה להיות שלך אישית, לטוב ולרע. מה שלא יקרה לי, אני מקבל ממך. אומר הקדוש ברוך הוא, סגור? בטוח? וכן. אם ככה, אין לך מה לחכות ליום כיפור. סגרנו את הדיל, חתימה. בראש השנה נכתבת, איפה נכתבת? ב-VIP שלי, במושגחים האישיים שלי. וזה נקרא נכתב לחיים, אומר הברבנאל. אין כאן עירבון שהשנה איש הזה לא ימות, כי אחרת יכול להיות שאיש אחד כל שנה יעשה את זה, והוא יחיה לא ילמוד. יש לכל אחד זמן וקץ, אבל מה כן מובטח לו? שכל חייו הוא חי או משהו בעיני הקדוש ברוך הוא. מאידך, מה זה רשעים? פה זה חידוש גדול גם בשבילנו. רשעים לא חייב להיות רוב עוונות. יכול להיות יהודי, לא רק דתי, אפילו חסידי. והוא ימשיך לקיים תורה ומצוות. רק הרעיון שדיברנו, להיות ממש מושגח אישית מהקדוש ברוך הוא, מלחיץ אותו. באמת זה מלחיץ. למה? תראו חשבון. יבוא לך לעשות חשבון כזה. אם אני לא אכנס ל-VIP, אני אשאר פיקסל, נכון, יש איזה אחוז שאולי יצא לי פיקסל שחור השנה, לא נעים. אבל בתמונה, על פי רוב, בתמונה הרגילה, הפיקסלים השחורים הם בודדים לגיוון. הרוב, לא כולם לבנים, אבל הם נורמליים. ורוד, אפור, תסתכלו מסביב, כל האנשים, יהודים, גויים, רוב האנשים חיים, חיים ככה, לא הכי מיליונרים ולא הכי גרוע. אז יש לי 90% שאני מצב טוב. אם אבל קודש הבריחו יצים אותי ככה עם זכוכית מגדלת וישים עליי פוקוס, וואי, מי יודע כמה שיפטך אני אקבל? לא הייתי רוצה להיות ככה. ואז הוא כאילו, בלי להגיד את זה, אומר לקדוש ברוך הוא, תעזוב, אל תלחיץ אותי, אני אבוא לבית הכנסת, יצטרך לתקוע בשופר, אני אקע בשופר, יצטרכו לאכול את הבור בדבש, אבל אני לא רוצה להיות מושגח כל הזמן. תן לי להיות פיקסל. ברור הסיכויים שיהיה לי חיים, בסדר. Don't worry, לא יקרה לי כלום. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי כועס על זה. אתה לא רוצה להיות אישי שני? אתה רוצה להרגיש שאין עליך שום לחץ? אתם יודעים איפה זה כתוב בתורה, מי שאומר ככה? בפרשה שהזכרנו קודם. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. אפשר לחשוב, מי יודע מה הוא עושה אותו אחד? איזה עבירות? נו. כתוב רק, והתברך בלבבו לומר, מה זה להתברך? משלה את עצמו, מרגיע את עצמו, don't worry, שלום יהיה לי, לא יקרה לי כלום, אל תפחיד אותי, השנה לא יקרה כלום, כי בשרירות ליבי אלך, לא אומר אני אעשה חטאים דווקא, אני אעשה ככה מה שנראה לי, אפילו בתוך הדת יש גם דברים, ככה נראה לי, אני חייב לעשות מה שהרבי אומר, נראה לי, אני שם ללמוד כל היום בכולל. מי אמר צריך מפצועים? אין לי מחויבויות. שרירות ליבי אלך. היי, מה הקראתי? מה למען שפות הרבה את עצמה? המפורשים אומרים, כשיש גשם על שדה, אז אותו גשם משקה את השדה של הצדיקים, וגם את הצדיק של הרשעים. אני בתור פיקסלים, כל העולם, אז אני כמו כולם. לא יקרה כלום. שלום יהיה לי. זה נקרא בעיני אברבנאל רשעים. וזה נקרא לחתם למיטה. לא שיש איזה ימות השנה, לא יכול להיות שהוא ייסע עם רכב פאר ויהיה לו מיליונים בבנק, אבל הוא פיקסל מת. אין לו משמעות בכלל. מעניין, כתוב גם בתוך החומה שאומר את זה ש... לא יובה השם סלוח לו, בסוף כתוב שם, הוא מחה השם את שמו מתחת לשמיים. מה זה הביטוי הזה? מה שדיברנו עכשיו. שמו הפירוש, אני משהו. קוראים לי, יש לי שם. מחה השם את שמו, זה לא שהוא ימות. לא אותו היה אומר, וימיתיו. אתה לא מציאות, אין לך שם. אתה פיקסל בין כל הפיקסלים. ולמה כתוב מתחת לשמיים? אני מתכוון להגיד, זה מה שיקרה לו פה, בעולם הזה, מתחת לשמיים, בתשפ"א. ולכן אומרים שהפרשה הזאת זה הברכה של הקדוש ברוך הוא ליום ראש השנה, זה השבת מבורכים. שאלנו, מה הברכה אתם ניצבים? אז יש מדרש שהרבי מביא אותו כמה פעמים. שהמדרש אומר, מה זה אתם ניצבים? בזמן שכל העולם מתמוטטים, אתם ניצבים. תמיד התפלאתי, מה זה העולם מתמוטטים? הייתי במונטריאול, הייתי בניו יורק, הייתי בתאילנד. עולם כמנהוג הנהג, באמצע יום ראש השנה, נוסעים מטוסים, טוסטוסים, כלום. מי מתמוטט? מה קרה? לפי ההסבר שאמרנו מהברבנה, זה מצוין. לא עלינו, בנייני התאומים, כשהם עמדו, אז יש פה משמעות. יש פה קומות, זה יותר גבוה, זה מזרחי, זה צפוני. כשמתמוטטים, מה קורה? הרמת בלוקים שטוחה, כולם אותו דבר. והנה מתוך הרמת הבלוקים האלה פתאום יוצא ניצול אחד ועומד. אז כולם אומרים, לא, תראה, הנה יש פה מישהו, יש פה משהו. כולם מתמוטטים, מראה על שוויון. למה זה פה וזה שם? כך גזרה חוכמתו. עכשיו יצא חידוש עצום, אנחנו אומרים בתפילה, ותשובה, ותפילה, וצדוקו, מעבירן את רוע הגזירו. מעניין, בגזירו שם כתוב גם מי יחיה, לא רק מי יומוס. כתוב גם מי יעשר, כתוב גם מי ישלב, אז למה זה גזירה? לא כתוב מעבירן את הגזירו הרוע. מעבירים את רוי הגזירה. עצם זה שכל מה שקורה לי זה לא בגללי, אלא זה ככה נגזר בתור פיקסל של התמונה, זה הרוי. ואני לא רוצה את זה. אני רוצה להיות שלך, ריבונו של עולם. אז זה הצדיקים והרשעים. אז מה זה הבינונים? כאן יוצא חידוש גדול. קודם חשבנו שהבינונים הם ממש אחוז אחד. לפי ההסבר הזה יצא, אתם יודעים מי זה הבינונים? רובינו. אלה שמחליטים כבר בראש שנה להיות שלך, והיא מה? אם זה שיבטך, אם זה משנתך, אני שלך. הם קצת. אלה שרוצים בכלל, לא מעניין אותם כלום, לא רוצה להיות, אני רוצה להיות פיקסל. הם גם קצת. רוב היהודים מתלבטים. שמענו את הרעיון הזה, מצד אחד זה מאוד קוסם לנו. איזה כיף להיות ממש של הקדוש ברוך הוא, רשום אצלו ב-VIP, לחיים. מצד שני זה מלחיץ, זה מפחיד, כל הזמן להסתכל עליי. אז אני לא יודע מה להחליט, אומר זה נקרא בינונים. אומר הקדוש ברוך הוא, תירגעו, אני לא מלחיץ אתכם, יש לכם 10 ימי תשובה. הכתיבה הייתה כבר. עכשיו לחתימה הסופית, יש לכם 10 ימים, תשען על זה. תחשבו על זה, תחשבו מה אתה עושה בחיים, בשביל מה נוצרת, מה אתה רוצה להיות, פיקסל או בן של הקדוש ברוך הוא. וברוך השם, היות ולכל יהודי יש לו בפנים נפש אלוקית, סוף כל סוף, אחרי כל ההתלבטויות, שמגיע יום הכיפורים, כולם מגיעים ליחידס עם הקדוש ברוך הוא, היחידס שבנפש נכנסת לחדר ייחוד, עם יחידוי של לא אילום, ונעילה הפירוש, לא שלא נותנים לך להיכנס, נעילה הפירוש שאני, ישראל וקודשו בריחו בלכודו היא, רק הם לבד, הם נועלים מבפנים, אי אפשר לצאת. זה נקרא שנחתמו כולם לחיים, חיים של משמעות, חיים של, יש בהם יראת שמיים ויראת חטא, יש בהם משמעות, זה נקרא להיחתם לחיים. ועל זה אנחנו צריכים להתפלל ולדאוג בראש השנה. ולא להפחיד אותנו עם כל הצרות והדברים האלה, אלא מישהו יהיה באמת חייל של הקדוש ברוך הוא. אז אם אתם יודעים, בצבא החייל לא קונה נעליים, והוא לא משלם קופת חולים. אם אתה חייל, הבגדים שלך על המפקד, האוכל שלך למפקד, המיטה שלך, הכל של המפקד. אז מי שמסר את עצמו לגמרי לקדוש ברוך הוא בפנימיוס, לכו אמר ליבי בקשו פונה יספונה חו אבי אבקש, אז כל צרכיך, כל הלב, ואתה יודע שיהיה לך שנה טובה ומאושרת, שנה שבה נזכה קרוב, לראות את גילוי המשיח, וזאת תהיה השנה הטובה במלואה, שכולם יראו שעם ישראל הוא עמו של הקדוש ברוך הוא, לשם ולתהילה ולתפארת. הגיתי אור, ונתראות בשבוע הבא.